ברשות כבוד מורנו ורבנו עטר את ראשנו מאור עינינו שאף על פי שהוא נוקן תורתו וזכותו איתנו כאן ומלווה אותנו לכל אורך התקופה עד הזמן הבא בזאת השם שהוא יבוא ויעיר ויגיע ובזאת השם בכל בזאת השם בקרוב בארץ בזאת השם בקרוב בארץ הקודש
אמן
ברוך השם אנחנו ממשיכים ובונים את יסודות הנפש פרשה אחרי פרשה זמן אחרי זמן מועד אחרי מועד כדי לעצב ולגבש את הנפש של האדם את כוחות הנשמה של האדם לעמוד ולהתמודד עם כל הניסיונות שאדם חובב ומתמודד איתם ביום יום ובעזרת השם בשיעור הזה כל שיעור אנחנו מנסים להתמקד בנושא מסוים ולגבש בו את הנפש של האדם לתת את הכלים ואת היכולות לאדם להתמודד עם אותם להתמודד את הכלים ואת היכולות לאדם להתמודד עם אותם דברים עכשיו אנחנו רוצים בעזרת השם בשיעור הזה לעסוק בנקודה מאוד חשובה ויסודית שאדם מוכרח להיות מודע אליה ערני אליה ער אליה ולדעת שאם לא חס וחלילה גורלו יהיה רב אמר מהו הדבר שאדם כל כך צריך להיות ער אליו ומודע אליו ולתכנן את הדרכים שלו וזה הדרך היחידה וזה הערובה היחידה שיש לאדם שיכול להצליח ולהגיע להישגים גדולים בחיים קיומו של הרע בעולם קיומו של הכוח המחריב וההורס בעולם יש הרבה מאוד אנשים שהאופטימיות שלהם המחשבה שהכל טוב המחשבה שהכל ברגע אחד יכול להתהפך לטובה מדי הרבה חזקה אצלם וגורמת להם הרס וחורבן גדול מאוד בעולם נכון הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להאמין שהכל תמיד יהיה טוב וכל דבר יכול להתהפך לטובה ותמיד הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יביא את כל הגלגולים של העולם הזה ואת כל המהפכות של העולם הזה אל הייעוד הטוב והמחושבן שקדוש ברוך הוא חישב ורצה מששת ימי בראשית אבל עדיין הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו באין סוף מקומות בתורה והכין אותנו וציית אותנו באין סוף מקומות בתורה לכך שיש רע בעולם לכך שיש דברים קשים בעולם לכך שהרבה מאוד פעמים במשך החיים שלנו אנחנו יכולים לבנות בניינים ולרצות רצונות ולתכנן תכנונים וליזום דברים יזומים ובסופו של דבר יבוא כוח מחריב שיחריב את הדברים האלה לפעמים הוא יחריב חורבן טוטלי ושלם ולא יישאר שום דבר ונצטרך לבנות הכל מאפס ולפעמים הדבר החורבן רק יזיק מעט יליך אותנו אחורה מעט ואנחנו צריכים למצוא בעצמנו את הכוחות נפש את האנרגיות את התעוזה להתקדם חזרה קדימה ולבנות מחדש מי שיתעלם מזה ויגיד אני לא חושב ככה הכל יהיה טוב ואני לא אתקל בשום קושי אולי הוא בא לאמונה גדול אבל בא לאמונה גדול שבסופו של דבר לא יגשים את היהודים שלו ולא יגשים את הדברים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יגשים בחיים שלו כל אדם שרוצה להצליח מוכרח להיות מחושב ומוכרח להיות מודע לזה צבא שנכנס לשדה הקרב בלי מספיק הספקה של אוכל בלי ציוד רפואי להתטפל בחיילים שאמורים להיפצע בחיילים שאמורים ליפול ודאי שמהר מאוד עם כל כוחו ועם כל גבורתו ועם כל תחכומיו הוא ינוס אחורה ולא יוכל להתמודד במלחמה אדם מוכרח להיות ער ומודע למציאות של הרע מה ההתחלה של כל הקלקולים בעולם מה ההתחלה של כל השיבושים בעולם וכל הדברים שיוצאים מהסדר התקין שאמור להיות בעולם מה שאדם הראשון הלך לישון ככה התורה מספרת לנו הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון אל תאכל מעץ הדעת אדם הראשון לא היה ערני למציאות אמר אני אנוח קצת אני אשן קצת לא קרה כלום הלך לישון צהריים לכמה דקות לא היה מודע למה שקורה באותו זמן הנחש הצליח לפתות את חווה ובא לאדם הראשון שלא ברצונו מוות וכללות וקשיי פרנסה וכל הדברים הנוראים הדבר הראשוני שאדם צריך להיות מודע אליו זה שיש את כוח הרע בעולם את כוח המחריב ולהיות לדעת לקדם את פניו איך אדם מקדם את פניו אדם יכול לחשוב יש רע בעולם אני אתקל בו מתישהו זה דרגה אחת של ידיעה אבל אדם יכול לחקור לעומק אדם יכול לעומק להתבונן ולראות מה עם דרכיו של היצר הרע מה עם דרכיו של הכוח המחריב מה הדרך של הכוח ההורס מה הדרך של הכוח ההורס ושל הכוח המחריב בעולם הזה ולקדם את פניו, לדעת בדיוק מה יהיה בשלב הבא אם אנחנו נעמיק בתורתנו הקדושה אנחנו נוכל למצוא מקומות מסוימים וגילויים מסוימים שיגידו לנו בדיוק מה היצר הרע ומה הכוח המחריב והכוח ההורס מתכנן וזומם לאדם בכל שלב ושלב בחיים שלו היצר הוא לא כמו איזה זבוב טרודן שאתה מגרש אותו מהצד הזה הוא מגיע לך מהצד השני, ממש לא יש לו תוכנית סתורה, יש לו אסטרטגיה מלחמתית שאיתה הוא נלחם עם כל בני האדם מבריאת העולם ועד סוף העולם שיבוא המשיח ויכחד מן העולם הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, היצר הרע נלחם בצורה אחת ושיטתית עם האדם, ואם האדם ילמד את השיטה הזאת, הוא יוכל ללא כל ספק לגבור על כל הקשיים, לגבור על כל הדברים הקשים שבאים על האדם במשך היום יום שלו, ולהצליח לחצות את החיים האלה בלי שום נזקים ובלי שום אובדנים. מאיפה אנחנו יכולים ללמוד, מאיפה אנחנו יכולים להשכיל ולדעת מהם דרכיו של היצר הרע, מהם הדרכים של הכוח ההורס, איך הוא מחריב את העולם, איך הוא גורם נזקים לבני אדם, איך הוא גורם אבדות לעולם, מהצורה שבה הקדוש ברוך הוא מנסה לשקם את העולם מהכניסה של הרוע לעולם. כל הפרשיות האלה שהן הפרשיות החשובות יותר בתורה, שבהן אנחנו עדים לבנייה מחדש של העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, הפקיד את כל העולם כולו בידיו של אדם אחד, של אדם הראשון. אדם הראשון הרס וקלקל, ואז הקדוש ברוך הוא בא לתת הזדמנות שנייה לעולם. הקדוש ברוך הוא מתחיל לאט לאט בתהליך איטי שנמשך אלפי שנים לשפץ ולבנות את העולם מחדש. שלושה דמויות עיקריות אנחנו מוצאים שנמצאים בעולם, שכל אחת מהן עוברת מלחמה שונה, כל אחת עוברת סיפור חיים שונה, שהמרקם חיים שלושתם ביחד, המעשים ששלושתם ביחד עושים, הם אלו שבסופו של דבר מביאים את העולם אל היכולת להגיע לשלמות. מי הם שלושת הדמויות האלה? נוח, אברהם אבינו ויצחק אבינו. יצחק אבינו הוא כבר יולד את יעקב אבינו. מי זה יעקב אבינו? הוא כבר השלמות המוחלטת. יעקב אבינו זכה שכל 12 בניו היו קדושים. אברהם אבינו היה קדוש, אבל עדיין היה בו מעט פסולת, יצא ישמעאל. יצחק היה קדוש ומרומם מעם, עדיין הייתה בו קצת פסולת, מי יצא ממנו? עשיו הרשע. יעקב אבינו זכה להיות כלי לשלמות, וממנו כבר התחיל התיקון השלם. 12 בניו קדושים. הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו ליעקב אבינו ועל בניו. מיעקב אבינו מתחיל התיקון השלם. אבל התהליך של הגירוש של הרע מהעולם, של ההיפרדות מהרע והטוב, והיכולת לזקק את עם ישראל, את העם היהודי, שהוא יהיה חי וקיים בעולם, אלו שלושה דמויות. נוח, אברהם אבינו, ויצחק אבינו, שכל פרשה משלושת הפרשיות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו מתארים את הסיפור חיים של אחד מהם. פרשה הקודמת, פרשת נוח, מספרת את הסיפור של נוח. הפרשה הנוכחית, לך לך, מתמקדת בכל מסעות חייו ובכל סיפור החיים של אברהם אבינו. והפרשה הבאה, פרשת וירא, מספרת כולה על יצחק אבינו, מהלידה של יצחק אבינו, העקדה של יצחק אבינו בסופה, מתמקדת ביצחק אבינו. אחרי זה כבר יותר הולכים לעסוק ביעקב אבינו בדמויות הבאות. אם אנחנו נצליח להבין מה המחנה המשותף, מה הדבר שנגדו נלחם כל אחד מהדמויות האלה, ונצליח לסכם את זה ולהבין מה זה אומר, נצליח להבין שלושת השלבים של המלחמה ברע, של המלחמה שהרע נלחם בנו, איך אנחנו מגיבים כלפי זה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מגיעים אל הגירוש של הרע והכוח הסתני מהחיים הפנימיים שלנו, מהמחשרות הזדוניות ומהכוונות הרעות שיש לנו בלב, וגם מכל הכוחות שנלחמים בנו מבחוץ ומנסים להזיק לנו. ננסה לראות נוח, מה המהות של החיים של נוח, מה הדבר שהכי הרבה מחבר ומאגד את החיים של נוח, בדיוק ההפך מהשם שלו. חוסר נוחות הגדול ביותר שיכול להיות. נוח, הרבה פעמים אדם נקרא על שם משהו מסוים, לא כי זה הדבר שהוא עשה בחיים שלו, אלא כי זה הדבר שהוא ניסה לעשות בחיים שלו. זה הדבר שהוא ביקש לעשות בחיים שלו. כל הזמן, אדם על שם מה הוא נקרא? על שם השאיפה של החיים שלו. שאיפה של החיים בדרך כלל מה זה? מה שאין. אם יש לאדם משהו מסוים, הוא לא צריך לשאוף את זה, יש לו את זה. לכן נוח נקרא נוח על שם מנוחה. למה? כי זה הדבר שלא לו בחיים שלו, הוא כל הזמן שאף להגיע לזה. נוח נולד למציאות שבה כל העולם כולו הולך בדרך אחרת. הוא יחיד, מבודד בבית שלו, לא מסוגל להשפיע על אף אדם אחר. כולם רואים אותו כמנודה, כולם רואים אותו כאדם חסר שכל וחסר חיבור לטרנדים ולדברים המתחדשים בעולם. ככה רואים אותו. אחרי זה נוח צריך לבנות טבע במשך עשרות שנים, בעמל קשה וביגע ובזיעה ובדמעות, לבנות טבע ענקית ותיבה גדולה, חוסר נוחות מתמשך. אחרי זה נוח צריך לראות חלק מהבנים שלו איך יוצאים לתרבות רעה, לבנות את כל העולם מחדש. שהוא מרגיש שהוא טועה, שהוא לא התפלל בהדור המבול. חוסר נוחות וחוסר שלמות בחיים הגדול ביותר, זה מה שאנחנו מוצאים אצל נוח. מה אנחנו מוצאים לעומת זאת אצל אברהם אבינו? אברהם אבינו, מה הדבר ש משתף את כל החיים שלו? מה הדבר שבו אנחנו יכולים לסכם את כל החיים של אברהם אבינו? מלחמות בלתי פוסקות. אברהם אבינו כל החיים שלו נמצא במלחמות ובמרדפים ובחוסר היכולת להתגבר על הדברים הבסיסיים. אברהם אבינו בגיל צעיר מושלח לכבשן האש לאור כשדים. אחרי זה אברהם אבינו צריך ללכת מהבית שלו לארץ ישראל. הולך מהבית שלו לארץ ישראל, צריך לרדת מארץ ישראל למצרים. במצרים מנסים לקחת את האישה שלו. הולך חזרה לארץ ישראל, שוב מנסים לקחת את האישה שלו. מגיע לגיל 99, אין לו ילדים. זוכה לילד. אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, אני מצווה אותך, תעקוד את הילד הזה, תעלה או לא עולה. הרבה ניסיונות, הרבה מסעות ומלחמות, מלחמה אחת גדולה, זה מה שאנחנו יכולים לסכם את חייו של אברהם אבינו. וגם המלחמה הראשונה בתורה, אצל מי מוזכרת? אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, הדמות הראשונה שאנחנו, התורה כותבת עליה בפירוש, שהוא יצא ונלחם והשתתף וערך מלחמה גדולה. מה הדבר שמשותף לכל חייו של אברהם אבינו? מלחמות בלתי פוסקות. יצחק אבינו, מה המחנה המשותף לכל חייו? מה הדבר שאנחנו מוצאים שמובלט, הוא הכותרת של החיים שלו? קדושה, צדקות, דבר הגבוה והעצום ביותר, אבל אנחנו לא מוצאים על מה זה מתבסס. אברהם אבינו, למה הקדוש ברוך הוא נגלה אליו? למה הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את כל ההבטחות? למה הקדוש ברוך הוא נותן ליצחק, לאברהם אבינו, את כל הדברים הגדולים שלהם הוא זכר? אנחנו רואים תפריט מדויק, אנחנו רואים עמידה בניסיונות, אנחנו רואים מסירות נפש, אנחנו רואים דברים אדירים שאברהם אבינו פועל ועושה למען הקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו, ניסיון אחד התורה לא מזכירה שהוא עמד בו. עקדת יצחק, זה נחשב לאברהם אבינו, לא ליצחק. אנחנו מוצאים צדיק, קדוש, שעלה על כל האבות, והוא עולה תמימה, והוא הדמות הגדולה ביותר. איך הוא זכה לזה? בגלל מה הוא זכה לזה? אנחנו לא מוצאים. וגם אם נתבונן בדמות של יצחק אבינו, אנחנו מוצאים הרבה, לכאורה, אירורים שהיו על יצחק אבינו אצל רשעים. יצחק אבינו, אנחנו לא יודעים שלצעני הדור היו אומרים, ממי תברא שרה, מאבימלך או מאברהם, אירור על יצחק אבינו. מה המדרש מספר? שישמעאל, האח הגדול גדול למחצה של יצחק אבינו, היה בא ליצחק אבינו ומה אומר לו? אני גדול ממך. למה אני גדול ממך? אותי מלו שהייתי בן 13. אני בחרתי בבחירה ובידיעה שאני הולך להיות מעול, שאני הולך להקריב, לחתוך חלק מגופי למען הקדוש ברוך הוא. אותך באיזה גיל מלו? בגיל 8. מי גדול? אני או אתה? אני, ככה ישמעאל היה אומר ליצחק אבינו. אבל מה? יצחק אבינו עולה תמימה. אלה שלושת הדברים שאנחנו מוצאים אצל שלושת הדמויות שהרחיקו וגירשו את הרע מהעולם עד שיכל יעקב אבינו לבוא לעולם. נוח, חוסר נוחות, אברהם אבינו, מלחמות בלתי פוסקות, יצחק אבינו, מעלה עצומה שאנחנו לא יודעים ולא מוצאים על מה היא מתבססת. מה זה מרמז לנו? מה זה אומר לנו? מה זה מלמד אותנו על המציאות של הרע בעולם? מה זה מלמד אותנו על מי שאנחנו? מה זה מלמד אותנו על מה שאנחנו אמורים לעשות? אז יש גמרה מופלאה, שהיא הגמרה הראשונה של סיפור של אגדת בש"ס, שהמהר"ל מפראג, מגדולי עולם שקמו לעם ישראל, מפרש עליה ומסביר על ידה את כל ההיסטוריה, את כל מה שעבר על עם ישראל במשך כל הגלויות. האגדתא, הסיפור הראשון בש"ס, מה מספר? ידיעה מופלאה. הגמרא מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא בכל לילה ולילה שלוש משמרות קם ושואג בבוכה כארי. כל לילה ולילה, במשך כל הלילות שהיו בעולם, שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא שואג, נועם נעמה עצומה שנשמעת בכל העולם כולו, למי שיש לו אוזניים רגשיות ואוזניים רוחניות לשמוע את הזעקה הזאת. והקדוש ברוך הוא אומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי, אוי לי שהגליתי את בניי מעל שולחני. הקדוש ברוך הוא מתונן על חורבן בית המקדש ומצטער על צער הגלות שלוש פעמים בכל לילה, בתחילת הלילה, באמצע הלילה ובסוף הלילה. והגמרא אומרת שכמו שאיך אנחנו יכולים לדעת בעולם הזה מתי זה הזמן הזה שבו הקדוש ברוך הוא זועק, שבו הקדוש ברוך הוא שואג, שבו הקדוש ברוך הוא צועק, הגמרא אומרת שיש סימנים בעולם הזה. מהם הסימנים שיש בעולם הזה? בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואג וצועק וממרר בבכי על חורבן בית המקדש, מתי זה? מה הסימן שיש בארץ? חמור נוער. כשהחמורים נוערים משמיעים איזשהו קול, זה אז פעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא צועק בשמיים על חורבן בית המקדש בכל לילה ולילה. הפעם השנייה שהקדוש ברוך הוא צועק בשמיים על בכל לילה ולילה על חורבן בית המקדש, על הצער שעם ישראל עוברים, מתי זה? כשכלבים צועקים. כשהכלבים צועקים ומשמיעים את כולם, אז אנחנו יכולים לדעת, זה הפעם האמצעית, זה הפעם השנייה שהקדוש ברוך הוא משמיע את קולו וזועק וממרר בבכי בשמיים על חורבן בית המקדש. הפעם השלישית, מתי זה? בתחילת הלילה, ככה, בסוף הלילה, בתחילת הבוקר, ככה גמרא אומרת, כשאישה מספרת עם בעלה. כשבעל ואישה מדברים בסוף הלילה, בתחילת היום, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא שואג ונועם כארי. מה הכוונה של הדברים האלה? מה העומק של הדברים האלה? אז המהר"ל מפראג, בגדולי עולם שקמו לעם ישראל, מבאר ואומר דבר עצום. אומר, אלו שלושת השלבים של הגלות. אם ניקח את כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל מה שעבר על עם ישראל, מלפני כמעט 2000 שנה, שעם ישראל נחרב לו בית המקדש, ועם ישראל יצא לגלות המרה והנוראה שבה הוא נמצא כבר כמעט 2000 שנים, הגלות אנחנו יכולים לחתוך אותה לחתיכות בהיסטוריה ולראות ממש גושים של מעשים שקורים עם עם ישראל על פי שלושת הגמרות האלה. עם ישראל יצא לגלות, התחיל הגלות. מה היה השלב הראשון של הגלות? לא היו פוגרומים קשים מאוד, לא היו מלחמות קשות מאוד, לא היו צרות נוראיות לעם ישראל. מה הדבר היחיד שהיה להם ישראל? חוסר נוחות. חוסר נוחות, זה בסך הכל מה שהיה להם ישראל. נסתכל בסיפורים של הגמרא, בסיפורים של המדרש, בסיפורים של הגאונים, בסיפורים של רבותינו הראשונים. מה הדבר שקיים לעם ישראל? חוסר נוחות. השליט הזה הטיל איזה מס על עם ישראל, השליט הזה סגר את עם ישראל שיגרו באיזשהו רחוב, השליט הזה הגביל יהודים לעבוד רק בעבודה מסוימת. כל מיני הגבלות, כל מיני חוסרי נוחויות קטנים, דקים מאוד, זה היה הדבר שהתחיל את הגלות של עם ישראל. זה איפה זה רמוז בגמרא הזאת, מה כתוב, מה כתוב שבחלק הראשון של הלילה, מה הגמרא אומרת, מה קורה כשקדוש ברוך הוא שואג וממרר על הגלות, מה קורה בעולם הזה, חמור נוער, מה זה חמור? עצלות, הוא נוער, הוא משמיע קול, קשה לו, קצת לא נוח לו, החמור מהו הדבר שאוחר במחפש, מה החיה, אחת החיות הצלניות ביותר מבין כל החיות, החמור, קשה לו, הוא לא מרגיש בנוח, החמור נוער, לא מרגיש בנוח מרוב העצלות שלו, מה הדבר הראשון שהאומות העולם פגעו בעם ישראל בתחילת שנות הגלות שלהם? חוסר נוחות. דברים קטנים של חוסר נוחות. אחרי זה כותב המהר"ל מפראג. מה היה הדבר שקרה לעם ישראל? מה היה הדבר שקרה לעם ישראל? כלבים צועקים. מה זה כלבים צועקים? כלבים זה חיה רעה. כלב זה חיה עזה. זה חיה שנושכת. זה חיה כמו שאומרים, כלב של שמירה, זה כלב ששומר, הוא כלב שתוקף, הוא כלב שתמיד נמצא במלחמה, במגננה, בהתקפה. ככה מה היה היחס של אומות העולם? בשלב השני של הגלות, התקפה, מלחמות. אנחנו ראינו בזמן מסוים בהיסטוריה של כמה מאות שנים, אינקוויזיציה, שואה, גזרות תח ותת, פתאום גזרות של ערג, של קטל, של הדברים הנוראים והקשים ביותר של עם ישראל. החלק האמצעי בגלות. חלק האמצעי בגלות, מה התיקון שלו, מה הדבר שעם ישראל עבר בזמן הזה, מלחמות, ערג, קטל, הדברים הקשים והנוראים ביותר. מה השלב השלישי של הגלות, כותב המהר"ל מפראג, שזה השלב האחרון שבו אנחנו נמצאים כעת לפני ביאת המשיח. מה השלב הזה, כותב המהר"ל מפראג? אישה מספרת עם בעלה, דיבור שכלי, דיבור אוהב, דיבור טוב, דיבור שמחבר. מה זה הדיבור הזה, כותב המהר"ל מפראג? דיבור שיש בין עם ישראל ובין אומות העולם ובין כל אחד אחד, בין המחשבה שלו לבין הלב שלו. שהאומות העולם באים ומציעים ואומרים לעם ישראל, אולי כל הדברים הישנים האלה, אולי כל הדברים הפרימיטיביים האלה, אולי כל הדרך שבה אתם מתנהגים, אולי כבר לא רלוונטית, אולי כבר לא צריך ללכת בה, או אולי כבר לא נכונה לימינו, לא נלחמים איתנו, לא מנסים להסיט אותנו, לא מנסים פתאום לגרום לנו אי נוחות בכל מיני דברים מסוימים. נותנים לנו להרגיש כמו כולם, נותנים לנו להרגיש שווה זכויות, לא רוטפים אותנו ולא עושים שום דבר קשה. אבל מה בדיבור הרסני, בדיבור לאט לאט שמחלחל בכל מיני רוחות שמנשבות בעולם, מנסים להחדיר לנו אסטרטגיה חדשה, מנסים להחדיר לנו דעה חדשה, אולי לא כדאי לנו ללכת בדרך הזאת, אולי אנחנו לא ראויים לזה, אולי כבר מדי זה הרבה זמן הקדוש ברוך הוא נטש אותנו, אולי כבר מדי זמן הרבה זמן הקדוש ברוך הוא לא מאיר לנו פנים, אולי מדי הרבה זמן הקדוש ברוך הוא לא הולך איתכם יד ביד, אולי כדאי לפתוח דרך חדשה, אולי כדאי לשנות ולעזוב את הדרכים הישנות האלה. זה מה שכותב המהר"ל מפראג. אלו שלושת השלבים הקשים של הגלות. השלב הראשון, חוסר נוחות. השלב השני, מלחמות קשות. השלב השני מלחמות קשות. השלב השלישי מהו? דיבור של אומות העולם איתנו, אולי לא משתלם לנו ללכת בדרך הזאת, אולי לא נעים ולא טוב שנלך בדרך הזאת של דרך השם. איך זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, לשלושת השלבים שהקדוש ברוך הוא בהם מגרש את הרע מן העולם, ולשלושת השלבים שבהם האדם יכול לעמוד בניסיון, אדם יכול לבנות את האישיות שלו, אדם יכול לגבש את האישיות שלו בכל דבר שהוא, אדם רוצה לעבוד על עבודת המידות שלו, יש מדרג של שלוש דרכים, מדרג של שלוש קומות, של שלוש סוגי ניסיונות שאדם צריך לעבור עד שאדם מגיע למעלה ולשלב שבו כבר הוא מצליח שהמידות הטובות שהוא רוצה להשיג לעצמו יהיו חלק ממשי מהנפש שלו, חלק ממשי ממי שהוא רוצה להיות, ולא צריך להילחם על זה בכל יום ויום. אדם רוצה להיות תלמיד חכם, אדם רוצה להיכנס לישיבה, להיות אדם שעמל בתורה, יש שלוש מדרגים, שלוש קומות, שלוש שלבים שהיצר הרע נלחם בו, שהשטן נלחם בו כמו שהוא נלחם בכל עם ישראל, שזה המלחמה האישית של האדם עד שאדם מגיע לתורה שהוא רוצה להשיג, לכל דבר שהוא רוצה להשיג בחיים. כמו שאמרנו בפרק, חידש ויסד על הגלות הכללית של עם ישראל. כל אדם שינסה לקבל על עצמו קבלה טובה, להתחיל בדרך טובה, מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ינסה להילחם בו? מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ינסה? מה הדבר הראשון שהיצר הרע ינסה להילחם באדם בו? מה הדבר הראשון שהיצר הרע ינסה להסיט את המיקוד של האדם בדבר הזה? חוסר נוחות. חוסר נוחות. פתאום הדבר הזה לא מסתדר לאדם. אדם מנסה להתעורר בבוקר בשעה מוקדמת, השעון מורה לא מצלצל, משהו קטן לא מסתדר. היצר הרע לא בא בכל הכוחות, בכל האנרגיות, בכל החילות שיש בו להילחם באדם. דברים קטנים של חוסר נוחות, דברים קטנים של חוסר יכולת להשיג את השלמות, להשיג את הדבר הגדול, זה השלב הראשון שבו היצר הרע נלחם באדם. כמו כל אדם מנסה לעשות איזשהו צעד מרחיק לכת. האנשים שמתנגדים לצד הזה, בהתחלה לא חושבים שאדם באמת רציני בצד הזה, לא יוצאים ונלחמים בו ושוברים עליו את כל הכלים. צוחקים עליו, מגחכים או לא, אומרים לו איך תסתדר עם זה, מציגים לו כל מיני דברים קטנים שבגללם לא כדאי לו לעשות את הצעד המרחיק לכת הזה, וככה מקווים שאדם לא יעשה את זה. באותו דרך בדיוק, זה מה שהיצר הרע עושה, מנסה בכל מיני דברים קטנים של חוסר נוחות, מנסה בכל מיני דברים קטנים של חוסר שלמות, לגרום לאדם לבית את הדברים. אדם רוצה ללמוד תורה, דברים קטנים של חוסר נוחות, של הפרעות, שאולי פה אני ארוויח משהו, שאולי פה אני אעשה משהו, גורמים לאדם לאבד את כל הריכוז שלו במטרה, במה שהוא רוצה להשיג. אדם מתפתח אחרי זה, איבד את היכולת שלו להמשיך, איבד את היכולת שלו להגיע לאיפה שהוא רוצה להגיע. רבותינו הקדושים אומרים לנו, אם אדם רואה שיסויים באים עליו, אדם רואה שצרות באים עליו, אדם רואה שדברים קשים באים עליו, מה יעשה? יפשפש במעשיו. יסתכל במעשים שלו, יפשפש במעשים שלו, לכאורה מה המשמעות הפשוטה של הגמרא, איזה מעשים רעים הוא עשה, על מה הקדוש ברוך הוא מביא לו את העונשים האלה. פשפש ולא מצא, אדם יסתכל בכל המעשים שהוא עשה, ולא מצא עבירה, חטא, פשע, דבר שבעקבותיו הקדוש ברוך הוא מביא את העונש לאדם, מה רבותינו אומרים לנו יעשה? יתלה בביטול תורה. אבל יש עוד פירוש לגמרא הזאת. מה הכוונה? אדם רואה שיסורים באים עליו, אדם רוצה לקבל על עצמו איזושהי קבלה, אדם רוצה ללמוד תורה, אדם רוצה להתחזק במצוות, בשמירת שבת, בלימוד אורח חיים הקדוש, בכל דבר שהוא. ומה אדם רואה? שיסורים באים עליו. פתאום ההצקה הזאת, פתאום הטרדה הזאת, פתאום הדבר הקשה הזה, באים על האדם ומנסים לעצור אותו מלהגיע ליעד שהוא רוצה להגיע. מה יעשה? יפשוש במעשה. אדם יסתכל במעשים שהוא עושה. האם כמו שהוא עוצר ללמוד תורה בשביל ההטרדות וההפרעות האלה, האם כמו שהוא עוצר להגיע אל היעד הרוחני שלו הוא רוצה להגיע, הוא היה עוצר גם אם זה היה דבר של פרנסה, דבר של השגה, מטרה במין ההשגות, במין המטרות הגשמיות שהוא רוצה להשיג, או שהוא לא היה עוצר? יפשוש במעשה. ואם בשביל המעשים שלו, בשביל הדברים הגשמיים שהוא חושב שהוא מרוויח, אם הוא גם היה עוצר, אם הוא גם היה עוצר, בסדר, מובן, אתה היית עוצר בדברים האלה בשביל פרנסה, בשביל דברים אחרים, מובן. אבל אם אתה לא היית עוצר בשביל המעשים האלה, לא היית עוצר בשביל הדברים האלה, את לימוד התורה, זה ביטול תורה. זה באמת מראה שאתה אדם שלא באמת כל כך הדברים האלה מפריעים לו, אלא אך ורק בגלל שזה ביטול תורה, אתה מתבטל. יפשוש במעשיו, תראה אם בשאר הדברים האישיים שלך גם היית עוצר. בשאר הדברים האישיים שלך היית עוצר, מבינים אותך. לא היית עוצר, זה ביטול תורה זך ואמיתי. ותאור, וזה ביטול תורה זכר ונקי ואמיתי, שבסך הכל אתה מנסה להתפתל מתורה, ואתה מפספס את הייעוד האמיתי שלך. התורה לא תמיד היא נוחה, המצוות לא תמיד הן נוחות. רבותינו אומרים לנו, נוח לו לאדם שלא נברא. בעל התניא אומר, נכון, נוח לו לאדם שלא נברא. אבל בסופו של דבר, לא כל דבר, לא צריך למדוד כל דבר אם הוא נוח או לא. צריך למדוד דברים על פי הם משתלמים ועל פי הם טובים. יום חג השבועות, היום שבו קיבלנו את התורה, היום שבו הקדוש ברוך הוא הפך אותנו והעמיד אותנו לעם שלו. מה המנהג ש אחר בהתקבל בקרב כל עם ישראל? אכילת חלב, אוכלים חלב, אוכלים גבינות, אוכלים מעדני חלב בחג השבועות. זה הדבר שהתקבל בכל עם ישראל. למה זה מה שאוכלים בחג השבועות? מה אנחנו יודעים שכל החגים כולם, מה אוכלים? בשר, אוכלים עופות, אוכלים דברים אחרים. למה דווקא בחג השבועות אוכלים חלב? אלא מה אנחנו יודעים? שמה הדבר שאחר במחזק את הגוף של האדם, נותן אנרגיות לאדם, כוחות לאדם, לחשוב, ללכת, לפעול, לעשות כל הדברים שהוא עושה? בשר, זה הדבר שנותן כוח לאדם. בגמרא מסופר, איך צדיקים, אמוראים ותנאים, היו רוצים לפסוק הלכה, היו אומרים, היום לא אכלנו בשר, אנחנו לא מסוגלים לפסוק הלכה, אנחנו לא מסוגלים לדקדק בדיוק בהלכה, כי לא אכלנו בשר. יום חג השבועות שבו מקבלים תורה, לא אוכלים בשר, אוכלים חלב. למה? להראות לך, התורה לא תמיד, אתה לא אמור לקיים אותה רק אם אתה בשיא השלמות הדעת שלך, שיא שלמות המעשים שלך, ושיא שלמות הכוח שלך. גם אם לא ישנת מספיק, גם אם לא אכלת מספיק, גם אם לא מילאת את כל סל התאוות שלך, ואת כל סל הרצונות והשאיפות שלך, עדיין תהיה מרוכז לקיים את התורה. בשלב הראשוני הזה כבר נפלת של חוסר נוחות, היצר הניצח אותך בשלב הראשוני, ואצלו הצלחת להתעלות ולהגיע לשום מקום. זה מה שקרה עם נוח. נוח מה היה? אדם שנלחם בנוחות. הקדוש ברוך הוא מתחיל לנסות לתאר את העולם, לנסות להחזיר את העולם לקדמותו, למה שהיה קודם אדם הראשון. עם נוח, הדמות הזאת שאמורה להילחם ולהחזיר את העולם אל הטהרה, נוח שקראנו לו בפרשה הקודמת, במה נוח נלחם? בחוסר נוחות. לא באים ומנסים לאיים עליו, להרוג אותו. נוח יודע בדיוק על מה הקדוש ברוך הוא מעריך אותו ולמה הוא צדיק, הוא לא חוטא בחטאים של הדור הזה. מה הדבר היחיד שעדיין הוא מתמודד איתו? חוסר נוחות וחוסר יכולת להיות בשלווה ורוגע בעולם. מה השלב השני שאדם שמנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אדם שמנסה להתאר, אדם שמנסה להוציא תרע מהחיים שלו, מה השלב השני שתמיד הוא יתקל? מלחמות קשות. פתאום הפרנסה תאבד לו, פתאום דברים קשים יבואו עליו, מלחמות קשות ונוראות וקשות מאוד להכלה, שאיתם אדם מתמודד מיד כשהוא ינסה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, מיד כשהוא ינסה לעשות את הצד הרוחני. בפעם הראשונה כמו נוח, חוסר נוחות בסך הכל, אחרי זה מלחמות קשות כמו אברהם אבינו, שמהיום הראשון של חייו ועד היום האחרון של חייו, עם מה הוא התמודד? עם מלחמות נוראות. ניסו לשליח אותו לכבשן האש, מסעות, אברהם אבינו הדבר שהכי הרבה יטריד אותו כל חייו, זה מלחמות על מלחמות על מלחמות שאיתם הוא, מלחמות על מלחמות שאיתם הוא צריך להתמודד. אדם נרתע אחורה. אדם הולך אחורה במלחמות האלה, איבד הכל. אדם מבין שבסופו של דבר זה רק יצר הרע, זה רק הפרעה מסוימת, וזה חלק ממסלול שיטתי, חלק מהאסטרטגיה של היצר הרע. להכניע אותו, הוא מצליח להתגבר ולהגיע לשלב הבא, לפני שהוא מגיע אל השלמות המוחלטת. השלב הזה של המלחמות, של הדברים הקשים, מלחמות שאדם נלחם בחיים שלו, עם קשיי פרנסה, עם קשיי משפחה, עם כל קושי שהוא שמנסה להסיט אותו מהדרך הישרה והדרך הטובה שבה הוא רוצה ללכת בחיים, או מלחמות כללית, או בראייה הכללית על כל המשרד, כמו שכותב המהר"ל מפראג, שלב המלחמות, השלב של אינקוויזיציה, שניסו בכוח זרוע שעם ישראל ימיר את דתו. השואה נוראה, גזרות תח ותת, ועוד הרבה מאוד גזרות ודברים קשים ונוראים שהעם ישראל התמודד איתם. היהודים הפחות חכמים שלא היה להם את הכוח לעמוד בניסיונות האלה, נפלו שדודים בצד הדרך ואיבדו את הכל ונכחדו מעם ישראל והצטרפו לאומות העולם. יהודים שידעו שזה תקופה מאתגרת, תקופה של ניסיונות שאחריה יגיעו אל האור. אחריה יגיעו אל הדברים הטובים, הם בסופו של דבר אלו שנשארו חלק מעם ישראל, ואנחנו כולם צאצאים, שרידים של כל אלה שנלחמו בכל הדורות בבלתי אפשרי, באכזריות, בברוטליות, במלחמות שהיו בעולם, הצליחו לחצות את הכל ולהגיע לשימות וליד. כמו שהפרק את רבי אליעזר אומר, הפרק את רבי אליעזר אומר שישמעאל, האומה שחר בנלחמת בעם ישראל. למה נקראת ישמעאל? ישמעאל. למה? כי מה כל המטרה של המלחמות שלה? מה כל המטרה של האכזריות שמתאכזרת לעם ישראל? לגרום לעם ישראל להצטער, שיהיה כואב להם, ולזוק אל הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך פנימית, בצורה כל כך מתוך הלב, שהקדוש ברוך הוא ישמע את זה, שישמע אל, שהקדוש ברוך הוא ישמע את זה. מבינים את זה? מבינים את זה וגוברים על כל מלחמות. אדם מגיע לשלמות שלו, אדם מגיע למקום האמיתי שלו צריך, אדם מגיע למקום האמיתי שהוא צריך להגיע. כמו שגדול עולם היו אומרים, בציבור שמזידי שובר כותב את זה בספרו בשם גדולי עולם, מה הפסוק אומר? הנה כל ישועתי אבטח ולא אפחד. הנה כל ישועתי, הנה הקדוש ברוך הוא, אני בוטח ולא פוחד, כי ארזי וזמרתיה ואין ישועה, אני אזכה לדברים גדולים. הוא שואל הרי לכאורה, אבטח ואפחד, זה ברור שאם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא לא פוחד, וברור שאם הוא פוחד הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, מה זה הכפילות הזאת? הנה כל ישועתי אבטח ולא אפחד. אם אדם בוטח, ברור שהוא לא פוחד. אם אדם פוחד, ברור שהוא בוטח. אלא מה? כותב רבי צבי הירש מזידיצ'וב, שר בית הזוהר מגדולי הדורות של הקבלה שהיו לעם ישראל, כותב כמה זה אבטח בגמטריה, עשרים. חוכמה כמה זה בגמטריה, הוא כותב 74. כמה זה 20 ועוד 74? 73. כמה זה 20 ועוד 74? 94. כמה זה 94 בגימטריה? פחד. אדם שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, אבל מערבב עם זה מחשבות, תחכומים, שכל, מחשבות ומניפולציות, וידיעה ברורה איך להגיע אל היעד, והביטחון שלו זה רק מצווה שהוא מקיים במחשבה, אבל בפועל הוא כל הזמן בחוכמה והתחכמות איך להשיג את הדברים, הוא אדם שהפחד תמיד לפגוש אותו. אדם רק בוטח בקדוש ברוך הוא, בלי חוכמה, אבטח בלבד, אז ולא אפחד. אז הפחד לא יפגוש אותו, ואז הוא יגיע ליעד ולמקום שבאמת הוא אמור להגיע. מה השלב הבא שאדם נפגש איתו בחיים שלו? פתאום שיחה יפה עם היצר הרע. היצר הרע פתאום נדמה לאדם כאילו הוא משהו מתוכו, לא עוד חוסר נוחות, לא עוד מלחמות. פתאום היצר הרע בא לאדם כחבר, כמו בעל ואישה שמדברים, שכל אחד חפץ בטובתו של חברו, שבעל חפץ בטובתה של אשתו, ואישה חפצה בטובתה של בעלה, של אינטרסים מנוגדים, וזה לא שותפים שכל אחד חושב כמה הוא ירוויח, וזה לא שני אומות שנפגשות כדי לנצל את האומה השנייה ולהשיג יותר ויותר. פתאום היצר הרע נדמה לאדם כחבר, כשותף, כאדם שרוצה בטובתו. מה יצא אומר לאדם? אולי זה לא מתאים לך, אולי אתה קטן מדי, אולי אתה שפל מדי, תחשוב בהיגיון, אולי זה לא למעלה שלך, אולי הקדוש ברוך הוא בכלל לא רוצה אותך. כמו שאומות העולם מול עם ישראל, כמו שהדת ששולטת היום בעיקר בעולם, מה הדת שלה, מה הדברים שאומרים לעם ישראל? הקדוש ברוך הוא נטש אתכם, הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה אתם בגלות ולא יאיר לכם פנים, הקדוש ברוך הוא 2,000 שנה לא נופף אליכם יד לשלום, לא יאיר לכם פנים, אתם רק חווים גזרות וקשיים וערג וקטל ועוד דברים ועוד דברים נוראים. איך, למה אתם הולכים בדרך הזאת? תתפקחו, זה לא מתאים לכם, זה לא בשבילכם. כל כך הרבה פעמים נכשלתם, כל כך הרבה פעמים איבדתם דברים, כל כך הרבה כל כך הרבה פעמים איבדתם דברים גדולים. זה לא בשבילכם כנראה, זה לא בשבילכם. תעזבו את זה. זה מה שהיצר אומר לכל אדם פרטי. תראה כמה הקדוש ברוך הוא רחוק ממך, תראה כמה אתה ניסית ללמוד ולא הצלחת, תראה כמה ניסית לקיים מצוות ולא הצלחת, תראה כמה ניסית ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא ולא הצלחת. כמה זה רחוק ממך, כמה להיות גדול דור, כמה להיות צדיק אמיתי, כמה להיות קדוש אמיתי, כמה זה רחוק ממדרגה ומעלה והסטטוס שבו אתה נמצא כעת. תוותר על זה, תהיה אדם פשוט, כולם הולכים בדרך הזאת. כל העולם כולו הולך באיזשהו דרך. למה אתה צריך להיות יוצא דופן? למה אתה צריך להיות יוצא דופן? למה אתה צריך להיות שלם? כמו שהיה ליצחק אבינו. יצחק אבינו שהוא השלב האחרון של הגירוש של הרע, גירוש של הזוהמה מן העולם, שהוא כבר זכה להוליד את יצחק יעקב אבינו, השלם והטהור, מה כולם יראו עליו. אתה יצחק אבינו, אתה הגדול והקדוש, אבא שלך אברהם אבינו, תראה כמה ניסיונות הוא עבר. הוא לא סתם זכה בכל הקדושה שהוא זכה אליה, הוא לא סתם זכה בכל הברכות שלהם הוא זכה. הוא עבר 10 ניסיונות קשים, והוא עמד בכל הניסיונות האלה בגבורה, והקדוש ברוך הוא נגלה אליו ודיבר איתו, והוא הושלך לכבשן האש, והוא צריך לגלות ממקום למקום, וירד למצרים, וניסים ונפלאות וכל הדברים האלה. יצחק אבינו, אנחנו לא מוצאים שהדברים האלה קרו איתו. יצחק אבינו, אנחנו לא מוצאים שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בכל יום. יצחק אבינו, אנחנו לא מוצאים שהוא עבר את כל הניסיונות שאברהם אבינו עבר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו לעבור אותם, הקדוש ברוך הוא מביא אליו את הניסיונות האלה, הוא היה עומד בהם בגבורה רבה, אבל אנחנו לא מוצאים שזה בא ליצחק אבינו, ולכן ירעו על יצחק אבינו, כמו שישמעאל אמר ליצחק אבינו, אני בן 13 ממולתי, יש לי את כוח הבחירה שאני בחרתי בקדוש ברוך הוא, כמו אברהם אבינו, שבגיל 47 הכיר את בורו, והלך ובחר בקדוש ברוך הוא מתוך בחירה ומתוך ידיעה, ומתוך מחשבה. אתה בחרת בקדוש ברוך הוא מתוך ידיעה ומול מחשבה. אתה בכלל הייתה לך אלטרנטיבה אחרת. אתה נולדת לקדושה ולטהרה. אתה נולדת לאברהם אבינו. מי אמר שאתה זכאי לזה? רק אני, כמו איך ישמעאל אמר לי, יצחק, רק אני שבחרתי בזה כמו אבא שלך אברהם. אני יותר דומה לאברהם מאשר אתה. יצחק אבינו התמודד עם האירועים האלה, התמודד עם הדברים הקשים האלה, אבל מה הוא היה באמת? עולה תמימה. הדבר הקרוב ביותר לקדוש ברוך הוא בין כל האבות. הדמות הגדולה ביותר, יצחק אבינו, שהיא זאת שמצילה את עם ישראל ביום הדין הגדול, ביום הדין הגדול והנורא, כמו שאנחנו יודעים. כך כל אדם שחושב שקדוש ברוך הוא שכח אותו, שחושב שהוא לא מתאים להגיע אל המקומות הגבוהים ולמקומות הקדושים שלהם הוא צריך להגיע, מה הוא צריך לדעת? שזה השלב האחרון לפני האור הגדול. זה השלב האחרון לפני שבאמת הוא מצליח להכניע את היצר הרע, להכניע את הרוע ולגרש את הרוע ממנו. השלב האחרון לפני שהוא מצליח להיות הצדיק השלם והטהור הגמור. שמענו פעם שפעם היה, לפני שנים רבות, היה פעם איזה יהודי אחד שהגיע לאיזה רב מסוים, רב גדול באירופה לפני עשרות שנים, ואמר לו, אני כבר בן 30 ועוד לא התחתנתי. אדם רגיל בדרך כלל מתחתן בגיל 21, 22, 23, זה הגיל שבדרך כלל אנשים מתחתנים. אני בן 30 ועוד לא התחתנתי. הקדוש ברוך הוא שכח אותי, הקדוש ברוך הוא שכח אותי. איך זה שהקדוש ברוך הוא לא זכר אותי? כל אחד בגיל 21, 22, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו, מביא לו את הזיווג שלו. אני הגעתי לגיל 30 ועוד לא התחתנתי, הקדוש ברוך הוא שכח אותי. אותו רב אמר לו, תחכה רגע, אני צעיר, אני בן 60-70, אני רוצה להתייעץ עם מישהו מבוגר שיש לו ניסיון חיים גדול. יש איזה מישהו פה שבגיל 140 אני אשאל אותו, והוא יגיד לי את הפתרון מה להגיד לך. אז הוא אמר לו, איך זה יכול להיות שאדם בן 140? הקדוש ברוך הוא קצב קצבה שבגיל 120 אדם נלקח מן העולם. גיל 120 הקדוש ברוך הוא, רק עד גיל 120 הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לחיות בעולם הזה, מעבר לגיל 120 הקדוש ברוך הוא רק את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותו. הוא אמר לו, תשמעו אוזניך מה שפיך אומר. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא לא שוכח בן אדם שעובר את גיל 120 ולוקח אותו מן העולם. גיל 130 הקדוש ברוך הוא לא ישר את הבן אדם. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שכח אותך? איך הקדוש ברוך הוא שכח אותך? רק נראה לך שבדברים הרעים הקדוש ברוך הוא לא שוכח בני אדם. אדם עבר את גיל 120, אתה לא מאמין. איך זה? הקדוש ברוך הוא איך לא לקח אותו? אתה שעברת, איחרת לכאורה את הזמן, ועבר לכאורה הזמן שהכל מגיע לבני אדם ואתה רוצה להיות כמו כולם באותם משבצות ובאותם דרגות ובאותו שעון מדויק שהולך על כולם, אתה חושב פתאום שקדוש ברוך הוא שכח אותך? איך? זה לא יכול להיות. אלא מה? ההפך. דווקא שאתה מרגיש שהוא נשכח, דווקא אדם מרגיש שהוא בצידי הדרך, שהוא אחורה, 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 זה הזמנים שהם גילוי אלוקות. זה הזמנים שזה הפוטנציאל הגדול ביותר לעלות מעלה-מעלה. ארן, גדולי הראשונים שהיו מגדולי הראשונים שקמו לעם ישראל בתקופת הראשונים ומגדולי פוסקי הלכה, שואל בספרות דרשות הר"ן, שאלה עצומה, עוד שני פרשות בפרשת תולדות, על מי נקרא? על יעקב ועשיו. שמה? יצחק אבינו, הדמות שעליה אנחנו מדברים, יצחק אבינו, הדמות הגדולה והכבירה, הבן של אברהם אבינו, רוצה לתת את הברכות לאחד מבניו. יש לו שני בנים, את עשיו ויעקב. עשיו הבן הרשע, הבן שהולך בדרך רעה, יעקב הבן הצדיק שלומד תורה, הולך בדרך השם, עולה בדרגות הגבוהות ביותר להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ולכאורה על פי כל הדעות, על פי כל הסימנים הנראים לעין, הוא זה שאמור להמשיך את העם היהודי, הוא זה שאמור ללכת בדרך הטובה, הוא זה שממנו אמור לצאת כל עם ישראל, יצחק אבינו אמור לתת את הברכות לאחד מהם. במי יצחק אבינו בוחר לתת את הברכות לעשו הרשע. לעשו הרשע הקדוש יצחק אבינו בוחר לתת את הברכות ואומר לו צודה לי צייד וכל הדברים האלה. יצחק הולך, יצחק אומר לעשו הלכת להביא את הברכות, רבקה שומעת את זה, אומרת ליעקב אבינו, יעקב אבינו מתחפש לעשו הרשע, יצחק אבינו קרו עיניו מאורות, הוא יכול לראות, ובחסות זה שיצחק אבינו לא מצליח לראות, יעקב נכנס אל יצחק אבינו, ובמרמה לוקח את הברכות, בורח איתם, ויצא במרמה, לכאורה רימו את יצחק אבינו, ויעקב אבינו מצליח כמנצח גדול, אבל בעורמה לקח את הברכות מיצחק אבינו, והוא זה שמשך את העם היהודי, ולא יש את הברכות. כל הדברים הטובים שיצחק אבינו מברך את יעקב. הרן שואל למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בדרך הזאת? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה בצורה מכובדת? הקדוש ברוך הוא נגלה ליצחק אבינו, מאיר את עיניו של יצחק אבינו, שיעקב אבינו הוא זה שמגיע לו הברכות, בשביל מה לעבור את כל התלאות האלה, בשביל מה לעבור את כל הסיבובים האלה והסיבוכים האלה, וככה לגרום שיצחק יעקב אבינו יקבל את הברכות בדרך של מרמה, בדרך של לכאורה מה שנראה נוכלות ושקר. זה לא סתם איזה מעשה שקרה בניו ובן, זה רגע המפנה, זה רגע הקבלה שעם ישראל בניו של יעקב אבינו קיבלו את כל הדברים. יעקב אבינו לא היה עושה את זה, כל השפע, כל הברכה, כל ההמשכיות של עם ישראל היו יכולים להיות אצל עשיו ובניו, ואנחנו היינו עם ככל העמים. למה ברגע הגורלי והקריטי הזה, יותר מכל רגע אחר, יותר מכל זמן אחר, מה הקדוש ברוך הוא עושה, גורם שיעקב אבינו יקבל את הברכות במרמה? למה הוא כותב, מה הסיבה לזה אומרים רבותינו הקדושים, הסיבה לזה היא כך, אדם שמקבל ברכות, אדם שמקבל מעלות, אדם שמקבל דברים גדולים, מתוך תחושה, מתוך ידיעה, שמגיע לי וצריכים לתת לי, ואני ראוי לזה, ואני שווה את זה, ומגיע לי הדבר הזה, הוא מקבל את הברכות, הוא מקבל את המעלות, הוא מקבל את הדברים הגדולים, אבל יש להם השפעה הרבה פחות חזקה בשמיים. יש לדבר הזה כוח הרבה פחות בשמיים. אבל אדם שמקבל ברכות, אדם שמקבל מעלות, אדם שמקבל שפע, אדם שמקבל דברים גדולים מתוך נמיכות קומה, שחושב זה לא מגיע לי, זה לא באמת מגיע לי, זה לא באמת הייעוד שלי, זה לא באמת התכלית שלי, הכל נראה לו נוגד, ואיכשהו מקבל את הדברים האלה ואומר מה לי ולדברים האלה, יש השפעה חזקה יותר לברכות ולמעלות וכל הדברים שאדם משיג באותם רגעים. לכן אם הקדוש ברוך הוא היה מגלגל לזה שיצחק אבינו יקרא ליעקב, ויקרא ליעקב ויגיד לו בוא יעקב בני אהובי, לך מגיעות הברכות, הלכת בדרך השם כמעט 70 שנה, הכל מגיע לך, הנה תיקח את הברכות האלה, מגיעים לך, אשריך שזכית ונותן לו את הברכות, יעקב היה מקבל את הברכות, אבל היה להם פחות כוח, פחות עד, פחות השפעה בשמיים. לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה? סיבב את זה, הפך את זה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? שיצחק אבינו יבחר בעשו. יצחק אבינו בוחר בעשו. מה יעקב חושב? יעקב לא יודע שיצחק אבינו טועה. יעקב אבינו מאמין אמונה שלמה ביצחק אבינו. אומר, הוא יודע את הדבר הנכון. הוא הולך בדרך הנכון. מה הוא חושב? אני לא ראוי לזה. אם עשו הרשע צדיק ממני, אם עשו הרשע מעלתו רמה משלי, והוא צריך לקבל בברכות, את הברכות, ובו יצחק אבינו רואה נכון וראוי לקבל את הברכות, יעקב אבינו מגיע אל השפל של השפל שלו, אל השיא של השפלות בעיני עצמו. אז הברכות יכולות לקבל כוח חזק בשמיים, ואז הברכות האלה יכולות לעורר את הדברים הגדולים ביותר בשמיים. דוד המלך אומר בתהילים, אפתח בחינוך כחידתי. יש פרק בתהילים שאיך דוד המלך פותח אותו, אפתח בחינוך חידתי. דוד המלך אומר, אני עכשיו אתחיל לזמר לקדוש ברוך הוא את החידה שלי, חידה מסוימת שיש לי. רבי יונתן אייבשיץ כותב בספרו ירוד דבש, נעבור על כל הפרק הזה, נעבור על כל המזמור הזה, לא נמצא חידה אחת שדוד המלך מתייחס אליה. שום חידה. דוד המלך פותח בכותרת, מחפשים מה יש בכותרת, לא מוצאים כלום. זה לא כל מיני כמו אנשים אחרים שכותבים כותרת יפה כדי למשוך אנשים ומסתכלים ואין שום דבר בתוכן. דוד המלך היה לו הרבה יותר תוכן להציג ממה שהיה לו. הוא פותח בכותרת מאוד מפתה, בכותרת מאוד חזקה ובומבסטית, יש פה משהו חידה, משהו בלתי פתיר, פותחים לא מוצאים שום דבר. מה הכוונה? רבי יונתן אייבשיץ מסביר. מה זה שאומר אפתח בחינוך חידתי, מה הכוונה? הוא אומר, דוד המלך בא ומגלה ופותח ומסביר את החידה הגדולה ביותר. מה החידה הגדולה ביותר שיש לכל אדם? התלאות שהוא עובר בחיים, האיסורים שהוא עובר בחיים, הדברים הלא פתורים, הדברים הלא מובנים שהוא עובר בחיים. זה מה שדוד המלך פותח. לא איזה חידה אישית שהוא התמודד בה, לא איזה משהו שהוא לא הבין בלימוד, לא איזה משהו שהוא התווכח עם החבר שלו והוא לא הבין, את החידה הכללית שנוגעת לכל אחד ואחד. ספר תהילים נוגע, ספר התהילים נוגע לכל אחד ואחד מעם ישראל. לכן דוד המלך פותח את החידה שנוגעת לכל אחד ואחד מעם ישראל. כל אחד יש לו איזה חידה בחיים שלו. למה הקדוש ברוך הוא ייתן אותו דווקא עם הזיווג הזה? למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו עני? למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו מועט שכל? למה הקדוש ברוך הוא עשה אותו קשה הבנה? כל אחד יש לו איזה חידה מסוימת. מה התשובה לזה? אפתח בחינור, אפתח אפתח בכינור חידתי. מה התשובה של השאלה הזאת? אפתח בכינור חידתי. מה הדבר המיוחד בכינור? כינור מנגנים עליו. ככל שאתה מכה על המיתר יותר חזק, ככל שאתה עושה, ככל שאתה סוחט את המיתר יותר חזק, ככל שאתה לוחץ על המיתר יותר חזק, ככה הצליל שנשמע מהכינור יותר חזק. לכן כל אחד, החידה שיש לו, הקושי שיש לו, למה הקדוש ברוך הוא מנסה אותו בדבר הזה? למה הקדוש ברוך הוא מקשה עליו דווקא בדבר הזה? כי הדבר הזה שבו אתה עובר את הניסיון, הדבר הזה שבו אתה עובר את החוסר, הדבר שבו אתה עובר את הקושי, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא רוצה שבו תהיה הכי מושלם. זה הדבר שבו הקדוש ברוך הוא רוצה שתשמיע את הקול הכי גדול, שתהיה הכי חזק, שתהיה הכי מוצלח, שתגיע בו לדברים הכי גדולים והכי נעלים. לכן מה הקדוש ברוך הוא עושה? בדבר הזה דווקא לוחץ עליו הכי חזק. כמו שבכינור, המיתר שאתה רוצה שהוא ישמע את הקול הכי חזק, אתה צריך ללחוץ עליו הכי חזק. לכן דווקא בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא לוחץ אותך הכי חזק, מקשה עליך הכי חזק, סוחט את כוחותיך בו הכי חזק, הקדוש ברוך הוא דווקא בדבר הזה. כי זה הדבר, זה העניין, זה האופן שבו אתה אמור לשמיע את הקול הכי גדול, את הדבר הכי חזק. זה המלחמה האחרונה לפני שאדם מכניע ומביס את היצר. שהיצר אומר לאדם, תראה כמה קשה לך, תראה כמה אתה מתייגע, תראה כמה אתה לא, תראה כמה אתה לא מצליח להגיע להישגים, זה לא מתאים לך, זה לא טוב בעבורך. כמו שיצחק אבינו, כמו שהסברנו לפני רגע עבר, יצחק אבינו נולד, נולד כבן לאברהם אבינו, היה הקדוש והטהור והגדול ביותר, עולת תמימה, ניבול וגדולות, אמור הדבר הגדול ביותר. יצחק אבינו משווה את החיים שלו לחיים של אבא שלו, אומר מה לי ולזה. יעקב אברהם אבינו עבר ניסיונות ודיבורים מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עובד איתו בדיאלוגים ואומר לו כך ומצווה אותו כך והוא שומע דברים כך ומוסר את נפשו לקידוש השם. יצחק אבינו גם מוכן להקריב את עצמו וללכת על המסע הזה. יצחק אבינו גם מוכן למסור את עצמו על קידוש השם וללכת לכל המסעות ולהתנסות בכל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא העביר, שהקדוש ברוך הוא העביר את, את, שהקדוש ברוך הוא העביר את אברהם אבינו. איפה זה? יצחק אבינו לא ככה. יצחק אבינו יושב בביתו עיוור, לא מצליח לראות, ההפך הגמור מאברהם אבינו. יצחק אבינו מאמין בדבר הזה שהוא המשך של, 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 של אברהם אבינו. יצחק אבינו הולך בדרך הזאת ומזמין את עצמו לדרך הזאת. הוא כלי לעבוד, הוא הדבר הגדול ביותר, הוא זה שמצליח לגמרי לגרש את הרוע והזוהמה מן העולם ולהביא את העולם ולהביא אל העולם את יעקב אבינו, את צי השלמות, את כלילות השלמות, את הדבר הקדוש והטהור והנורא והמיוחד ביותר. איך אדם מגיע לזה? איך אדם זוכה להגיע להבנה הזאת, לכוח הזה שיכול להיות בו, שעובד את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שהוא לא מתחשבן אם הקדוש ברוך הוא מאיר לו פנים או לא מאיר לו פנים, אם הוא מצליח, אם הוא לא מצליח, מה העצה לזה, מה הדרך לזה? שאדם לא עובד את עצמו, את אדם עובד את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, מקיים מצוות, לומד תורה, עושה את כל המעשים, אבל מה הדבר שאותו הוא מחפש? הצלחה, גדלות בתורה, עושר בתפילה, תחושה שהקדוש ברוך הוא שומע אותו, רגשות, שמחה, תחושות עילאיות וכל מיני שרפים ואופני הקודש שמקיפים אותו בשעת תפילתו ובשעת תורתו. את מי עובד? את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להיות, את מי עובד? את עצמו. הוא רוצה להיות איזה דמות גדולה, הוא רוצה שתמונתו תהיה על כל הקירות, הוא רוצה לקרוא את איזה בעל תפילה, בעל עבודה. אז אם אדם משהו מחפש זה הצלחה, סימן שהוא עובד את עצמו. אבל אם אדם עובד באמת ובתמה את הקדוש ברוך הוא, זה משנה לקדוש ברוך הוא אם אדם תמה או אדם טהור מתפלל עליו. הקדוש ברוך הוא ציווה להתפלל, זה מחייב כל יהודי. משנה לקדוש ברוך הוא אם אדם לומד דף גמרא ואדם מבין אותו כמו גאון הגאונים, או אדם בקושי מבין את מה שהוא כותב, ממש לא משנה. הקדוש ברוך הוא ציווה ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא לא ציווה באיזה מצווה ובאיזה שיעור. הקדוש ברוך הוא ציווה את כולם ללמוד תורה, לא משנה אם אדם מבין או לא מבין, לא משנה אם אדם מחדש חידושים או לא מחדש חידושים. מצוות לימוד תורה, מצוות התפילה, כל התרי"ג מצוות, זה דבר שמשותף, זה דבר ששווה ואמור לאחד, דבר שמשותף אמור לאחד את כל עם ישראל, ולא משתנה בין אדם לבין אדם עם הכישרונות שלו, עם היכולות שלו, עם הדברים שהוא צריך לעשות. לכן מה המבחן? אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, עובד את עצמו, אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. גם אם הוא לא מצליח להרגיש תחושות טובות בתפילה, גם אם הוא לא מצליח להשיג השגות ולחדש חידושים בתורה, בכל מצב ובכל אופן הוא יעבוד את הקדוש ברוך הוא. ככה יצחק אבינו, עקדת יצחק, הניסיון הגדול ביותר, יצחק אבינו, זה בכלל נקרא לשמו? לא, יצחק אבינו רואה את זה כדבר מובן מאליו, שהוא יעקד, זה בכלל לא ניסיון בשבילו, זה לא בכלל לא קושי בשבילו. ככה מגיעים הדבר הזה. וזה גם כל הניסיון של אברהם אבינו. להסתכל מה הניסיון של אברהם אבינו, מה הניסיון שאיתו התורה הקדושה פותחת את הפרשה הזאת. פרשת לך לך, הפרשה הזאת שבה יש את הדיבור הראשון, הגילוי הראשון, אל אברהם אבינו, הראשון שבאבותינו הקדושים, האיש הגדול שבענקים, הדמות הגדולה בהיסטוריה, שאברהם אבינו הוא היה אדם שהקדוש ברוך הוא נתן בו את האמון, נתן בו את הביטחון לבנות מחדש את העולם, להוציא ממנו את כל עם ישראל. מה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתה נמצא פה עכשיו בחרן, תצא מפה, תלך אל ארץ ישראל. מה זה נראה לנו? ניסיון, כמו הרבה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה. הרבה מאוד אנשים, כל אחד בעניין אחר, וכל אחד בצורה אחרת, וכל אחד בתחום אחר, ככה הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. זה מה שאנחנו מסתכלים, אם אנחנו מסתכלים בצורה שטחית על הניסיון הזה של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך, כמו כל בן אדם שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו, הוא לא מוצא לדירה בעיר הזאת, צריך לעבור לעיר הזאת, הוא לא מוצא עבודה פה, צריך לעבור לפה, הוא לא מוצא ככה, צריך ללכת לככה, ככה הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו, רק אברהם אבינו עם מעלתו ועם קדושתו, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו בפירוש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מנסה אותך כרגע, ואדם רגיל לא זוכה לגילוי הזה מהקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא, ולכן הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, אלא מנסה אותו בפועל. אבל האמת היא לא ככה, הניסיון של לך לך זה ניסיון הרבה יותר עמוק, הניסיון של לך זה ניסיון הרבה יותר שונה ממה שאנחנו חושבים. אז זוהר הקדוש כותב, רבותינו הקדושים אומרים לנו, שחרן, המקום שבו אברהם אבינו היה אמור לעזוב, המקום שבו הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לעזוב אותו, היה לאברהם אבינו שם 60 ריבו תלמידים. 600 אלף תלמידים היו שם לאברהם אבינו. אברהם אבינו הגיע למקום לחרן, שאהבו אותו, קיבלו אותו. במקום הזה נסע לו נס, במקום הזה כל תושבי העיר ראו איך זרקו אותו לכבשן האש, והוא יצא חי ובריא. אז זה היה המקום האידיאלי ביותר, הטוב ביותר בשבילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, הטוב ביותר בשבילו משם לפרסם את האלוקות, משם לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואיזה רב היה עוזב 600 אלף תלמידים שיש לו פרסום ענק, זכות עצומה, נס עצום שנעשה לו במקום הזה, איזה רב היה עושה את זה? איזה רב היה עוזב את המקום הזה בשביל ללכת למקום אחר? אברהם אבינו היה במקום המתקדם ביותר שלו בעבודת השם, משפיע את ההשפעה הגדולה ביותר. מה הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו ואומר לו, לא, תעזוב את המקום הזה, יש לך פה 600 אלף תלמידים, תיקח איתך כמה עבדים, משרתים, 4-5 אנשים, תצא לדרך חדשה, תלך לעיר אחרת. למה? כי מה הקדוש ברוך הוא מחפש? לראות שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא ולא אותך. אתה נוח לך, טוב לך, לפעמים אדם עובד את מקיים את המצוות, לומד את התורה, מתפלל, אבל הוא מחפש את ההצלחות, מחפש את הקרדיטים שלו. הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו במה? ללכת מההצלחה הרוחנית שלו, ללכת מההצלחה התורנית שלו. יש לך 600 אלף תלמידים, תעזוב אותם, אני לא מחפש את זה. אברהם אבינו אומר, פה אני יכול להפיץ את האלוקות יותר מכל מקום אחר, פה אני יכול להגשים את הייעוד שלי, פה אני יכול להיות מי שאני. אברהם אבינו עוזב את זה והולך, משם, הולך למקום אחר. אברהם אבינו כל חייו במה דוגל? בחיים. מה הקדוש ברוך הוא? בחיים שאנשים יחיו, ואנשים יחיו את החיים הכי טובים ומכניס אורחים. מה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו? תקוד את הבן היחיד שלך. כל הניסיון של אברהם אבינו הם מים, הם לא הם דברים גשמיים. אברהם אבינו יעבור עבירה, יעמוד באיזה ניסיון רוחני או לא, אלא אם הוא יהיה מוכן לעזוב את המצוות, את הדברים הרוחניים כפי שהוא חושב שהוא אמור לקיים, ולעבור ולקיים אותם כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקיים. זה כל הניסיונות של אברהם אבינו, זה כל הדברים שאברהם אבינו עובר, זה כל הפיתולים שאברהם אבינו עובר, זה הדבר שמקיף את כל חייו של היהודי. שלושת השלבים האלה, כמו שאמרנו בהתחלה, דברים קטנים ודקים של אי נוחות שמוצאים כל אדם ואדם. אחרי זה מלחמות קשות, מלחמות נוראות, שהקדוש ברוך הוא מתנשא עם האדם, שהקדוש ברוך הוא מתנשא עם האדם, מנסה את האדם, שהיצר הרע נלחם באדם. אחרי זה מה? שיחה חברית. שיחה שנראה שאדם מתאבד עם עצמו, שהיצר הרע אומר לעצמו, תראה מה אתה שווה, תראה מה אתה בכלל, לאיפה כבר הגעת, מה כבר תצליח לעשות, מה כבר תספיק לעשות, לאיפה תגיע. אדם בעקבות הדיבורים האלה, בעקבות המחשבות האלה, מאבד את הערך העצמי של עצמו, מתחיל באמת לחשוב את עצמו כעין וכאפס, ומאבד את כל היכולות שלו, מאבד את כל האנרגיה שלו, מאבד את כל האמון האישי שלו בעצמו, הוא באמת מאבד את הכל. אדם שלמרות המחשבות האלה, למרות האירועים האלה, מאמין בעצמו ונלחם ומתאפס ועולה מעלה ומעלה ומעלה, הוא זוכה להגיע לדברים הגדולים ביותר. לפני כמה חודשים באחד השיעורים שלנו הזכרנו משל, ובזה נסיים, שיש בו חוכמה ומוסר ודברים גדולים. יש סיפור בספרים הקדמונים על אחד ממלכי אומות העולם, שלו בן יחיד, מלך גדול על מדינה עצומה, שלו קרקעות ובהמות וחיות וכל הדברים הגדולים שהיה למלך, למלכים באותה תקופה, היה למלך הזה, והיה לו בן יחיד שהוא עתיד לרשת את כל הממלכה. הוא חיפש מומחה, חיפש חכם, חיפש אדם משכיל שיוכל להעביר אל הבן שלו חוכמה, השכלה, מוסר, ידיעה לגבי כל תחומי החיים, כדי שהילד היחיד שלו, הבן היחיד שלו, יוכל בחוכמה ובתבונה לחלקל את הממלכה ולהליך את הממלכה בדרך טובה ובדרך נכונה ובדרך ישרה. לכן מה המלך הזה עשה? חיפש מומחים. בא אליו מומחה אחד, אמר לו, אני מומחה לשלושה דברים. אני מומחה לבעלי חיים, לחיות, אני מומחה ליהלומים, ואני מומחה לבני האדם. אלו שלושת הדברים היחידים כמעט שהיו באותו זמן. כל הפרנסה פעם, מה הייתה? מבהמות, מחיות. צמר לוקחים מהכבשים, בהמות, חלב לוקחים מהפרות, חיות הולכות במרעה, יהלומים, פעם כל הרכוש היה ביהלומים, בני האדם תמיד היו. אלה הדברים הגדולים ביותר, הטובים ביותר, הנחשקים ביותר שהיו פעם בעולם. בסדר, המלך התרצה לחכם הזה, החליט החכם הזה, הוא זה שיגדל והוא זה שיחנך את הבן שלי. החכם והילד התחילו ללכת ברחוב. הילד שכבר היה בן 10, 15, 16, אדם כבר בוגר, כבר היה עשיר, היה לו כסף רב של אבא שלו, הלך ברחוב בשוק וראה איזשהו סוס, ראה סוס אחד ברחוב, אמר, אני רוצה לקנות את הסוס הזה. המומחה אמר לו, לא, אל תקנה בשום אופן את הסוס הזה. אני רואה בעין שלי, אני רואה במומחיות שלי. אמרתי לאבא שלך שאני מומחה לשלושה דברים, לחיות, ליהלומים ולבני אדם. אני רואה בעיניים המומחיות שלי, אני רואה בשכל החריף שלי שהסוס הזה יש לו בעיה קשה. הוא יודע לצעוד רק לאחור ולא לקדימה. תקנה אותו, תנסה לצעוד קדימה, הוא יצעד אחורה, ירוץ אחורה, תתקע באיזה קיר, תמות ותיפטר מן העולם ולא יקרה לך טוב. הילד שמע לחכם, לא קנה את הסוס. אחרי זה בא איזה מישהו, קנה את הסוס, התיישב על הסוס, בא לנסוע, הסוס הלך אחורה, נתקע בקיר, הבן אדם מת. אמר לו הילד לחכם, אתה חכם מאוד, כל הכבוד לך, איזה חוכמה, איזה מומחיות, באמת זכיתי במורה טוב. התקדמו אל עבר שוק היהלומים, הלכו אל עבר שוק היהלומים. הילד ראה איזה יהלום מיוחד, יפה, עצום, מהיר. אמר, אני רוצה לקנות את היהלום הזה. החכם אמר לילד, לנער, אל תקנה את היהלום הזה בשום פנים ואופן, הוא יהלום מזויף, אתה תראה איך מציבים אותו ליד אש, מציבים אותו ליד משהו חם, הוא מתפורר. עשו ככה, פתאום היהלום מתפורר, לא מפך להיות שום דבר, התברר שהוא יהלום מזויף. הילד, הנער, אמר לחכם הזה, אתה אדם כזה חכם, הצלת אותי מלמות על ידי החמור, על ידי הסוס, הצלת אותי מלהפסיד כסף רב על ידי היהלום שאמרתי לו לקנות. אתה אדם חכם, אתה אדם טוב מאוד, אני רוצה לתת לך סכום של כסף. נתן לו סכום של כסף קטן, $1,000, $2,000, סכום של כסף לא גדול. החכם הזה קרא לילד ואמר לו, תדע לך, אתה לא הבן האמיתי של אבא שלך. אתה בסך הכל ילד מאומץ, ילד שאומץ מהרחוב, אתה לא ילד אמיתי של אבא שלך. אתה לא ממשיך הדרך האמיתי. אתה לא בן ביולוגי של אבא שלך. אתה איזה ילד שנקחת מהרחוב. הילד לא הבין את זה, הלך אל אבא שלו, המלך התחיל לבכות לו, התחיל למרר לו בבכי, אמר לו, מה זה? אני מאומץ, אני לא ילד אמיתי שלך. באמת הילד הזה לא היה בן אמיתי של אבא שלו. והאבא, המלך, קרא לך, אמר לו, אני מבין שהיית מומחה לסוסים, ראית, אני מבין שאתה מומחה ליהלומים, ראית, אבל זה שהילד הזה שאמור לרשת אותי, שאמור להיות המלך הבא, הוא לא הבן הביולוגי שלי, הוא לא הבן שהבאתי באמת אל העולם הזה. איך ידעת את זה? אף אחד לא יודע את זה. אני ואשתי המלכה הם היחידים שיודעים את זה. איך ידעת את זה? איך ידעת שהבן הזה הוא לא הבן האמיתי שלי, שהדם שלנו, שהבשר שלנו הוא לא בשר אחד? איך באמת ידעת את זה? אמר החכם למלך, איך ידעתי את זה? פשוט מאוד. זה בן של מלך, הוא מעריך את החיים שלו בסך הכל ב-$1,000. כשהצלתי לו את החיים, כשהצלתי לו את החיים מהסוס, הצלתי את חייו, הצלתי אותו מעבידה גדולה מאוד. מה הוא בסך הכל נתן לי? $1,000, דבר קטן מאוד. אם הוא מעריך את החיים שלו בכל כך קצת כסף, מעריך את החיים שלו בכל כך קצת, אין סיכוי שהוא בן של מלך. אין סיכוי שדם מלכותי זורם בעורקיו. לכן אמרתי, הוא לא הבן שלך, הוא לא הבן של המלך. למה? כי הוא מעריך את עצמו בקצת. ככה מי נבחן, מי הוא בן של הקדוש ברוך הוא? מי הוא אדם אמיתי? מי הוא אדם שמיועד בגדולות? אדם שמעריך את עצמו בהרבה. אדם שמעריך את עצמו בקצת ובמועט, זה הסימן הגדול ביותר שהוא לא באמת קשור אל הקדושה, שהוא באמת קשור אל הקדוש ברוך הוא, שהוא לא באמת מיועד לגדולות. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם בעזרת השם ברכה ושמחה והצלחה וסייעת רשמיה ולכבוד מורנו ורבנו. רגע צדיקים, ולכבוד מורנו ורבנו בעזרת השם ברכה והצלחה וישועה, ואחינו היקר והצדיק רבי מאיר בעזרת השם ברכה ושמחה והצלחה וכוח בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה בשובה ישראל.